רגע פשוט להתארגן. אם זה נוח אפשר לעצום עיניים, לקחת איזו שאיפה לשחרור מהפה. להרגיש את המגע בין האגן לקרקע. להרגיש את הנוכחות של הגוף בחלל. לתת לכל מה שיכול להישאר מחוץ למפגש הזה בעדינות לחלחל החוצה. לנסות לשחרר עיסוקים חיצוניים שלא קשורים בחוויה המיידית של הגוף, של המפגש הזה. ניקח כמה נשימות מלאות. ולאט לאט נחזור לחדר. יופי. אוקיי, שוב שלום. אז אני קצת חוזרת על מה שעשינו בפעמים הקודמות. הכל מוקלט, יש פודקאסט שעולה, אז מי שלא היה, לא הייתה, אפשר להקשיב. בעצם בשני המפגשים האחרונים עסקנו באטמן. אוקיי, האטמן, פורושה, המתבונן, הרואה, יש לו כל מיני כינויים במסורת, כל מיני כינויים שמתייחסים בעצם לאותה מהות עצמית נצחית, אינסופית, בלתי משתנה, בלתי מגולמת בעולם התופעות, שאליה היוגה רוצה לקרב אותנו. כן, ולכן הקדשנו כמה מפגשים כדי להבהיר מה היא. אוקיי, אבל המפגשים האלה, בהתאם למסורת היוגה, הם לא היו מין תעמולה לשכנע יש אטמן, יש נשמה, יש מהות נצחית אינסופית, אלא הם היו יותר על מנת להבהיר מה זה האטמן, להראות שהאטמן הוא חלק בלתי נפרד מהמנה הזאת שהיוגה מגישה לנו, אבל אנחנו לא חייבים לבלוע את כל המנה בבת אחת. בגלל שמהאופי של המסורת של היוגה, האופן שבו מסורת היוגה הבנתה את עצמה, היא לא בונה את עצמה סביב אמונה באטמן. המטרה של היוגה היא לא להגיע אל האטמן, אלא המטרה של היוגה היא להפסיק את הסבל. אוקיי, אם היינו עושים איזה שלט פרסומת ענק באיילון ליוגה, אז הסיסמה הייתה לא יוגה להתאחד עם האטמן, אלא הסיסמה הייתה יותר כמו יוגה לשחרור אחיזתו האיתנה של הצער, במילותיו של קרישנה, או כל ניסוח אחר של הדבר, מה?
די לסבל.
אז כן, אז המטרה של היוגה, המטרה של המסורת הזו, היא שחרור מאחיזתו האיתנה של הצער, שחרור מאחיזתו האיתנה של הסבל, והמסורת נותנת כדוגמה למצב כזה איחוד עם האטמן. אוקיי, זו דוגמה ספציפית. האיחוד עם האטמן, שהוא גם תוצאה של התרגול, הוא מצב שמתאפיין בהפסקת הסבל, אבל זה לא המצב היחיד. ובכל מקרה הפרקטיקה של היוגה, ודיברנו על זה, היא מדברת בעיקר על מה שאנחנו רוצים להפסיק, מה שאנחנו רוצים להשיל, מה שאנחנו רוצים לשכוח, לטובת עלייה של נוכחות אמיתית, ידיעה אמיתית, חוויה אמיתית, וזה לא תרגול פוזיטיבי, כן? זה לא מפה שמכוונת אותי אל האטמן, וחס וחלילה בסוף אני אגיע ויפתח את הדלת ויגלה שהוא לא קיים, אלא התרגול בכל מקרה מוביל אותי לאיזושהי נקודה מסוימת, שבסופה אני יכולה לחוות בעצמי. האם יש את המהות הנצחית האינסופית הזו, או האם אין אותה? אז חשוב לזכור שהשורה התחתונה היא הפחתת הסבל, לא היעד הסופי, כן? לא המקום שאליו אנחנו מגיעים לשם כך. ובעצם אנחנו קוראים כאן את היוגה סוטרה, למרות שבמפגשים האחרונים זה לא היה נראה ככה, כן? קראנו מכל מיני מקורות אחרים. והסוטרה האחרונה שהגענו אליה היא הסוטרה הרביעית, כן? שאומרת, וריטי, סערופיאם, איתרטרה. כן, אחרת, אם אין לנו את הפסקת תנודות התודעה, שמדובר עליה בסוטרה השנייה, יש לנו מה שנקרא סערופיאם, הזדהות, עם הווריטי האלה, עם תנודות התודעה. ובעצם, על אף שהטקסט הזה מצהיר, יוגה היא הפסקת תנודות התודעה, או תנודותיה התגובתיות של התודעה, כמו שדיברנו, אני חושבת שיותר מועיל עבורנו ויותר מובן עבורנו להבין את היוגה דווקא כהפסקת ההזדהות. אוקיי? לא לחשוב על היוגה כעצירה של תנודות התודעה, מקום שהוא מאוד 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 רחוק עבור, אני מאמינה, כל מי שיושב כאן, אלא לחשוב על היוגה לפחות בשלבים הראשונים, בלידות הראשונות שבה אנחנו מתרגלים ומתרגלות יוגה, כהפחתת ההזדהות, כיצירת איזשהו מרחב ביני, בין עצמי, בין מה שאני חווה כעצמי, לבין המחשבות. במילים אחרות, התחלה של חלחול של איזושהי הבנה או ידיעה, או מידע אפילו בתור התחלה, שאני זה לא המחשבות. אוקיי? אני זה לא המחשבות שלי, ששוב, זה אולי יכול להיראות לנו הגיוני ואפילו קצת מובן מאליו כשאנחנו יושבים כאן ביום שישי בבוקר לפני תרגול יוגה או אחרי תרגול יוגה, אבל יש כאן ממש הזמנה לחשוב כמה פעמים במהלך חיי היומיום שלי אני חווה את זה שאני זה לא המחשבות. איזה בכלל ממשק יש לי לחוות את עצמי מלבד המחשבות, התחושות, ההמשגות, הרגשות שלי, שהם כולם נחשבים תחת הסל הזה של וריטי. אוקיי, אז אני חושבת שאי אפשר להפריז במידת החשיבות של הסוטרה הרביעית, שבעצם ברמה הכי בסיסית מנגישה לנו את האינפורמציה הזו, אני זה לא המחשבות שלי. כן? או מעבר לזה, היא נותנת לי את האינפורמציה שאני מזדהה עם המחשבות שלי. ואם אני מזדהה עם המחשבות, שלי, בוודאות יש לי אפשרות גם לא. אוקיי, כלומר, יש לי ולכל אחד מאיתנו איזשהו קיום עצמי, שלא מושתת על הזדהות מיידית, אוטומטית והרמטית עם תנודות התודעה. אוקיי? וזאת האפשרות שבעצם נחשפת לנו בסוטרה הרביעית, והאפשרות הזו היא בעצם לא פחות ולא יותר מחופש. אוקיי? האפשרות שלי לחשוב על עצמי במושגים משתנים. האפשרות שלי לחשוב על העולם במושגים משתנים, בדעות משתנות, במחשבות משתנות, בהמשגות משתנות. אז ההבנה הזו, אני זה לא המחשבות, זו הבנה שמגלנת בתוכה הרבה מאוד חופש. עכשיו נשאלת השאלה למה. אוקיי, מה הבעיה בהזדהות הרמטית, אוטומטית וחסרת גבולות עם תנודות התודעה? וזו שאלה לגיטימית לחלוטין. ולמה בעצם היוגה שמה לעצמה למטרה להפחית את ההזדהות הזו? אז אפשר לגשת לזה מכל מיני כיוונים. ואני רוצה לציין רק אחד מהם. ובעצם להצביע על זה שיש איזשהו מאפיין מסוים של תנודות התודעה. יותר נכון מאפיין במערכת היחסים ביני לבין תנודות התודעה שלי. והמאפיין הזה הוא שככל שתנודות התודעה האלה הן יותר קשות, יותר שליליות ויותר הרסניות, כך מידת הוודאות הפנימית שלי באמת של תנודות התודעה האלה גוברת. זה ברור מה שאני אומרת? ניתן דוגמה. אם יש לי דעה לגבי עצמי, אני בן אדם רע. ברגע מסוים, אוקיי, זה לא חייב להיות גלובלי. בדרך כלל, כשיש לי תנודת הודעה מהסוג הזה, מידת הוודאות שלי בנכונות של ההצהרה הזו היא 100%. אוקיי, רובנו מכירים את זה. כשיש לנו איזושהי מחשבה שלילית, קשה, הרסנית, לא מיטיבה, המידה שבה אנחנו מאמינים למחשבה הזו היא 100%. כן? אף אחד לא יצליח לשכנע אותנו אחרת, לא חיצוני, לא פנימי. בדרך כלל אין שום מרחב תמרון ביני לבין תנודת התודעה השלילית. תנודות הודעה שליליות מתאפיינות באנרגיה מאוד מאוד חזקה. תנודות הודעה חיוביות או מיטיבות הן לא כאלה. אוקיי, קל לנו מאוד לקלקל אופטימים, קשה לנו לשכנע פסימים. אוקיי, כולנו מכירים את זה על עצמנו ועל אחרים, למרות זאת אנחנו לא מפסיקים לנסות. אנחנו לא נפסיק לנסות לשכנע את החבר הזה שאומר אני לא בסדר, להגיד לו אתה בסדר, אתה בסדר, זה לא יעזור. אוקיי? מידת הוודאות הפנימית שלי, באמונות השליליות שלי לגבי עצמי, היא 100%. וזאת סיבה אחת מספיק טובה לנסות לטפח ולפתח מרווח ביני לבין תנודות התודעה שלי. כן, לנסות להוריד את מידת ההזדהות האוטומטית שיש לי עם תנודות תודעה שכאלה, ולמה? כי אם אנחנו מחוץ למערבולת של תנודת התודעה השלילית, אנחנו יכולים לראות שזה לא אמת. נכון? כשאנחנו יוצאים מהרגע הזה של השערה שנובעת מתנודת התודעה השלילית החזקה הזו, אז בואו נחסוך את הסבל הזה. אוקיי? ואם אני קופצת ליוגה סוטרה 2.16, היאם דוקהם אנאגתם, אחד המשפטים הכי יפים ביוגה סוטרה, את הסבל שעוד לא הגיע, אפשר למנוע. אוקיי? אפשר למנוע ורצוי למנוע בדיוק באמצעות הדבר הזה. בדיוק באמצעות הריווח הזה ביני לבין תנודות התודעה שלי. ההשקטה ההדרגתית של ההזדהות האוטומטית הזאת. עכשיו, מה מתבקש כאן בהמשך? אז בעיניי מתבקש איך. נכון, איך עושים את זה? אבל הסוטרה החמישית לא הולכת לשם, ולמעשה אפשר להגיד שכל הטקסט לא הולך לשם. היוגה סוטרה הוא טקסט מאוד מעניין, הוא טקסט שעוסק בתרגול בצורות כאלה ואחרות, אבל הוא יותר כמו איזה ערך אנציקלופדי שמתאר את תרגול היוגה, מתאר את הסוגים השונים, הוא מתאר את התוצאות השונות שמגיעות מהתרגול, אבל אי אפשר למצוא שם ממש תשובה לשאלה איך. אוקיי, השתכנעתי. השתכנעתי שכדאי לי, וזה יהיה מאוד מיטיב עבורי, להפחית את ההזדהות שלי עם תנודות התודעה, אבל איך אני עושה את זה? אז היוגה סוטרה לא נותנת תשובה. קשה מאוד לחלץ ממנה הוראות שיטתיות וברורות לתרגול. מי שכן נותן תשובה לשאלה הזו, הרבה לפני היוגה סוטרה, זה הבודה. ולכן אני רוצה לפנות אליו. עכשיו, לפני שנקרא ממה של הבודה היה להגיד בנושא הזה, אני רוצה להגיד כמה מילים על בכלל ההבדל בין מסורת היוגה למסורת הבודהיסטית. ולהצביע על זה שבעצם מנקודת המבט המערבית שלנו, הרבה פעמים אנחנו מפרידים בין שני המסורות. יש לנו יוגה ויש לנו בודהיזם. אבל בפועל, קודם כל צריך להגיד שהמסורות בהודו הקדומה לא הסתכלו על עצמן ככה בכלל. אוקיי, זה לא היה האם אני יוגי או האם אני בודהיסט. לצורך העניין, עד תקופת השלטון הבריטי בהודו, אנשים גם לא בהכרח החליטו אם הם הינדואים או מוסלמים. אוקיי, שרק נבין את רמת הגמישות בהגדרות ובתפיסות המציאות ובאמונות, שהתפיסת מציאות הרשתה לעצמה בהודו הקדומה. ובאותו האופן, יוגה ובודהיזם שזורים זה בזה, עוברים ביניהם גם קווי גבול מאוד מאוד ברורים, אבל הבודה, לפני שהוא הגיע להערה שלו, היה יוגי. אוקיי, כשהוא עוד היה סידהרת הגאוטמה, שעזב את הארמון בתור נסיך כדי לחפש את הדרך לשחרור מאחיזתו האיתנה של הסבל, הוא היה יוגי. הוא למד מהיוגים הגדולים של תקופתו, הוא הסתובב ביערות, בדיוק אותם חומרים שקראנו בפעמים הקודמות מהאופנישדות, והבודה מתאר את זה במילותיו, בסוטות בקנון הפאלי, מתאר את חוויותיו בתור יוגי, וגם מתאר דרך אגב בדיוק למה היוגה לא הספיקה לו, והוא היה צריך לייסד שיטה חדשה. אוקיי, מה שהוביל ליסודה של מסורת נפרדת, אבל מאוד מאוד מחוברת ונושקת, המסורת הבודהיסטית. עכשיו, הבודה מתאפיין בחשיבה שהיא מאוד אנליטית, שהיא מאוד פרקטית. הקנון הפאלי המוקדם, זאת אומרת, הטקסטים הבודהיסטים המוקדמים, הם פחות פילוסופיים, הם פחות פסיכדליים, הם פחות עוסקים בכל מיני דברים מופשטים ולא נגלים ודימויים לא ברורים. להפך, יש שם הרבה מאוד דימויים מאוד ברורים, יש שם הרבה רשימות מאוד ברורות, ויש שם הרבה הנחיות, לא הרבה, אבל יש שם הנחיות מאוד ברורות ופרקטיות אודות התרגול. לכן בנקודה הזו נפנה לבודה עם השאלה, אוקיי, איך אפשר לעצור את ההזדהות עם תנודות התודעה? ונפנה לסוטרה או סוטה בפאלי שנקראת ויטקה סנדהנה סוטה. הסוטה אודות עצירת המחשבות, או הסוטרה אודות הטבע של המחשבות. ובעצם בסוטה הזו, הבודה נותן לנו 5 אסטרטגיות איך להתמודד עם מחשבות לא מיטיבות כשהן עולות תוך כדי התרגול. אבל אנחנו בקריאה שלנו יכולים בהחלט להרחיב את זה לאיך להתמודד עם מחשבות לא מיטיבות כשהן עולות בחיים בכללותם. התרגול הפורמלי פשוט מאפשר לנו יחסית בקלות לשים לב לזה. בדרך כלל, אם אני יושבת למדיטציה או אני עושה מדיטציה בתנועה בשיעור יוגה, יותר חד לי בחוויה כשנכנסה מחשבה לא מיטיבה. ביומיום אנחנו יכולים להתגלגל, במקרה הטוב לשים לב הרבה יותר מאוחר כשעלתה מחשבה לא מיטיבה, אבל האסטרטגיה היא אותה אסטרטגיה. קודם כל, עולה כאן השאלה, מהי מחשבה לא מיטיבה? נכון, שאלה שעולה הרבה פעמים, יכול להיות לנו לא כל כך ברור, האם המחשבה הזו היא מיטיבה או לא מיטיבה. אז יש כל מיני אסטרטגיות שאפשר באמצעותן לדעת האם המחשבה שיש לי כרגע היא מחשבה מיטיבה או לא מיטיבה. בעיניי הדרך הטובה ביותר היא להתבונן מה קורה לי בגוף. כשאני חושבת מחשבה מסוימת. הגוף שלנו תמיד יודע כשאנחנו חושבים מחשבה לא מיטיבה. אצל כל אחד ואחת מאיתנו זה יכולה להיות תגובה גופנית אחרת, על אף שהסל הוא די אוניברסלי. עומס בגרון, עומס בחזה, לסת ננעלת, אגן נלחץ למעלה. כן? כל ביטוי של מתח, מצוקה, אי נוחות או איסוף יכול להיות אפילו קטן בגוף. תמיד תהיה תגובה גופנית למחשבה לא מיטיבה. תמיד תהיה תגובה גופנית גם למחשבה מיטיבה. תחושה של רווחה, של נינוחות, של מנוחה, של הרפיה. אז תמיד אם עולה לנו מחשבה ואנחנו רוצים לדעת האם המחשבה הזו היא מיטיבה או לא מיטיבה, המצפן הכי טוב שלנו הוא מצפן של הגוף. הרבה פעמים התודעה יכולה לבלבל אותנו, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים מחשבה שהיא נניח מאוד עוסקת במוסר, איך הוא התנהג בצורה שהיא לא בסדר והיא לא מוסרית, וזה עשוי להיראות לנו כאילו זו מחשבה מיטיבה, אם נבחן אותה לפי כל מיני קודים אתיים שיש לנו במסורת. נניח אם נחשוב, אוקיי, מחשבה לא מיטיבה זה מחשבה שקשורה בפגיעה. או מחשבה שקשורה בשקר, או מחשבה שקשורה באשליה. הרבה פעמים המחשבות שנחשוב, הן לא יהיו פגיעה, הן לא יהיו שקר, והן לא יהיו אשליה, אבל עדיין הן יהיו לא מיטיבות. כי הן מובילות לתגובה לא מיטיבה במערכת העצבים שלי, שמתבטאת בתגובה הגופנית. אז בכל מצב שבו יש לי התלבדות האם המחשבה מיטיבה או לא מיטיבה, אני פשוט מקשיבה לתחושות הגוף, והדבר הופך ברור לחלוטין. הגוף שלנו בעצם לא משאיר לנו שום מקום לספק. במידה והגענו למסקנה שהמחשבה היא לא מיטיבה, אז בעצם הבודה מצביע על זה שמחשבות לא מיטיבות מתחלקות לשני סוגים. מחשבות של השתוקקות ומחשבות של דחייה, מה שנקרא רגה דבשה. אוקיי, נגיע לזה גם ביוגה סוטרה. מי שיש קצת רקע בפילוסופיה של הודו באופן כללי, המון המון עיסוק ברעיון הזה של השתוקקות ודחייה. ובעצם יש לנו כאן הצבעה על איזושהי עובדה קיומית מאוד מאוד חשובה. כי אם אמרנו שהמסורת של היוגה וגם המסורת הבודיסטית עוסקת בהפסקת הסבל, אז הבודה אומר, ולא רק הבודה, גם היוגה, הסבל לא נובע מחוויה שלילית. הסבל נובע מתגובת הדחייה לחוויה השלילית. אוקיי, ואנחנו עוד נרחיב על זה גם בהמשך. הסבל לא נובע מחוויה חיובית. הוא נובע מתגובת ההשתוקקות לחוויה חיובית. אז תנודות תודעה לא מיטיבות הן בדרך כלל או מסוג של דחייה או מסוג של השתוקקות. וכאן הבודה נותן לנו 5 אסטרטגיות, כמו שאמרתי בסוטה הזו. איך להתמודד עם מחשבות לא מיטיבות כאלה שעולות בתרגול או בחיים. אז האסטרטגיה הראשונה, נעשה כמה שנספיק, היא בעצם כאשר עולה מחשבה לא מיטיבה. ושמתי לב, עלתה לי עכשיו מחשבה לא מיטיבה, בין אם זה בתרגול ובין אם זה בחיים. הדבר הראשון שאני מוזמנת לעשות זה לשים לב לאנרגיה המאוד מאוד חזקה של המחשבה הלא מיטיבה. אנרגיה לא במובן מיסטי ומופשט, אלא ממש תנופה. אוקיי? כמו שאמרנו קודם, למחשבות לא מיטיבות יש כוח מאוד מאוד חזק. יש להם אנרגיה מאוד מאוד חזק. אפשר אפילו אנרגיה חזקה. אפשר אפילו לעצור רגע וליהנות מזה באיזשהו מובן, להרגישה חיים, אוקיי? תחושה, רגש, תנועה מנטלית מאוד 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 חזקה. איזושהי אש מאוד גדולה שנדלקת. כבר כאן יש לנו הפחתה של ההזדהות, כי אנחנו בעצם מוזמנים להפריד בין הכוח, העוצמה, האנרגיה, לבין התוכן. ואני שמה רגע את התוכן של המחשבה הלא מיטיבה בצד, ורק מרגישה את הרטט המאוד מאוד חזק הזה שלה, וברגע שעשינו את זה, הבודה מציע לנו לקחת את האנרגיה הזו ולנתב אותה להעלאה של מחשבה מיטיבה. אוקיי? לעשות חילוף. לדוגמה, אם יש לי מחשבה מאוד חזקה של כעס, כעס מגיע עם תנופה מאוד מאוד גדולה וחזקה והכל אשן ואש, לשים רגע בצד את התוכן של הכעס ולהשתמש בכל המדורה הפנימית הזאת כדי להעלות חמלה. כדי לנסות לראות מה הדבר האנושי הכי 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 קטן ופצפון שאני יכולה לראות עכשיו באדם הזה שהפעיל אצלי את כל הכעס הגדול הזה. אותו דבר ביקורת. כן? מה הגורם האנושי הכי קטן שאני יכולה לראות באדם הזה שעכשיו הפעיל אצלי את התנועה המאוד מאוד מאוד תנופתית וחזקה של ביקורת. אוקיי, אז זה במקום של כעס. אם המחשבה הלא מיטיבה היא מחשבה של השתוקקות, אז הבודה בעצם מצביע על זה שכל פעם שאנחנו בהשתוקקות מאוד חזקה, אוקיי, ולא מדובר על רצון בריא או שאיפה בריאה או רצון ככה להתפתח ולראות ולקבל השראה מהאנשים סביבנו, מדובר על השתוקקות מאוד מאוד חזקה, אותה תנופה מאוד אינטנסיבית שדיברנו עליה, הדבר הזה תמיד נובע מעריכת פוטושופ מאוד מאוד קיצונית של המציאות. אוקיי? לצורך העניין, אני רוצה להיות כמו הבן אדם הזה. אני מרגישה שאני לא בסדר, אני רוצה להיות יותר כמו אחותי, אוקיי? שיושבת פה. כשיש לי קול כזה, והוא לא מיטיב, כי יכול להיות לי גם קול, וואו, אחותי, איזה בן אדם מדהים, איך היא מצליחה, זה נותן לי גם השראה, ואני רוצה גם כן להצליח, אני אדבר איתה, אני אשאל איך היא עשתה את זה. נכון, זה מקום מצוין, זה מקום מיטיב. מקום לא מיטיב זה אני לא בסדר, אני בן אדם נוראי, אני רוצה להיות יותר כמו אחותי, כמו הבן אדם האחר הזה שאני מכירה. אז עשיתי לה עריכת פוטושופ. נכון, השארתי רק את הדברים הטובים, רק את הדברים שמפעילים ומעוררים אותי, הורדתי את שאר החבילה. אוקיי, גם לה יש דברים שליליים. גם בכל דבר שיש לנו השתוקקות מאוד מאוד חזקה עליו, יש דברים שליליים. אז אנחנו לוקחים את התנופה של ההשתוקקות ומשתמשים בה כדי להרחיב את התמונה. להחזיר לה את מה שערכנו החוצה, בתוך הפוטושופ הפנימי שלנו. אם יש לנו השתוקקות למשהו חומרי, אז אנחנו יכולים להתחיל לפרק. מה זה הדבר החומרי הזה? אני אתן נגיד את הדוגמה הכי שטחית, מכונית. אני רוצה מכונית, לא שאני מאמינה שמישהו מאיתנו ככה מאבד את זה על מכונית, אבל לא משנה. לצורך הדוגמה, אני רוצה מכונית ועולה לי מחשבה והשתוקקות. אז מה זה מכונית? זה סך הכל פח ופלסטיק וזיהום, וזה מגיע מסין, וסוואטשופס, וכל הדברים, להרחיב את התמונה. אוקיי? להחזיר את כל הדברים שהורדנו בעריכה, אוטומטית. ושוב, אני אומרת, זה לא שזה מיועד לגרום לנו להפסיק לרצות. או להפסיק לכעוס. זה מיועד להוריד את מידת ההזדהות. ברגע שהורדנו את מידת ההזדהות, אנחנו יכולים לכעוס ממקום מיטיב. כן? כעס זה חלק נורמטיבי מחוויית המציאות של האדם. אנחנו יכולים לכעוס בלי לסבול. אנחנו יכולים לרצות בלי לסבול. זאת המטרה. כן, המטרה היא לא להפוך לאיזה פלקט חלק כזה שלא מרגיש, לא רוצה, לא כועס, אלא לחוות, להרגיש מבלי לסבול. מתוך ההבחנה שההזדהות גורמת לנו לסבל. אוקיי? אז זאת האסטרטגיה הראשונה, חילוף. משתמשים באנרגיה החזקה של המחשבה הלא מיטיבה, כדי להעלות את תמונת הנגטיב של המחשבה הלא מיטיבה, כדי להעלות את תמונת התשליל המיטיבה. אוקיי? אמרנו, אם זה כעס, זה חמלה, אם זה השתוקקות, זה להרחיב את נקודת המבט. לדוגמה, זאת אומרת, מה עולה לך? זה אפשרי, זה פחות עובד. זאת אומרת, בדרך כלל התודעה שלנו כל כך ממוגנטת לאובייקט שהפעיל אותנו, שלנסות למשוך אותה ולהפנות אותה לאובייקט אחר זה יותר מדי. Okay, זה דורש יותר מדי אנרגיה. אז אנחנו עושים צעדים קטנים. אוקיי, אני עדיין באובייקט הזה, אני מנסה להחליף את נקודת המבט שלי. אז זה הרעיון. אוקיי, באסטרטגיה השנייה. עכשיו, האסטרטגיות האלה הם פלן A, פלן B, פלן C, כן, במידה שפלן A לא עבדה, לא הצלחנו לעשות את החילוף, המחשבה עדיין מאוד מאוד חזקה, אנחנו עדיין מאוד מאוד בטוחה. אז האסטרטגיה השנייה היא בעצם הצעה להפעיל את ההיגיון הפנימי שלנו. אוקיי? וממש להגיד לעצמי, ברגע שזיהיתי שאני נשאבת למחשבה לא מיטיבה בתוך התרגול או בתוך החיים, להזכיר לעצמי שזה נוגד את הכוונה שלי. אוקיי? ברמה מאוד מאוד בסיסית, וזה שוב, אולי נשמע מאוד מאוד מובן מאליו, אני לא יכולה להתחיל לספר כמה פעמים זה עזר לי במהלך התרגול. כן, ממש להזכיר לעצמי, רגע, לא בשביל זה התיישבתי. כן, פיניתי את הזמן, את מי שיש ילדים בבייביסיטר, עבודה, הכל שמנו בצד בשביל חצי שעה, 10 דקות, שעה לשבת לתרגל, והתודעה רצה לכיוונים אחרים. אז ממש להפעיל את ההיגיון הפנימי ולהזכיר לעצמי, לא לשם כך התכנסתי. כן, לא לשם כך התיישבתי. לא התיישבתי כדי לטפח את הכעס שלי, או את הקנאה שלי, או את הטינה שלי, או את המרירות שלי. אותו דבר בישיבה, אותו דבר בחיים. לא בשביל זה התעוררתי היום בבוקר. כן, לא קמתי היום בבוקר כדי לעבוד על הכעס שלי. היום אני רוצה להגיע לרמת כעס יותר גבוהה, להגיע לרמת מרירות יותר גבוהה. וואי, רובנו מתעוררים בבוקר עם הכוונה הפוכה. אז ממש להזכיר לעצמי שהמחשבה הזו לא בריאה לי, היא לא מקדמת אותי, היא לא משרתת את המטרה שלי. ואם לחשוב את המחשבה הזו גורם לי כעס, אז אני לא רוצה להיות בן אדם כועס. אז השאלה שאני מוזמנת לשאול את עצמי זה האם אני יכולה לנסח את המחשבה הזו בצורה שלא תגרום לי כעס. אוקיי, אם אני יכולה לעסוק באותו הנושא, אוקיי, אנחנו לא קוברים, אנחנו לא עושים לך מפה. אנחנו אומרים, יש עכשיו נושא שמפעיל אצלי כעס מאוד גדול. האם אני יכולה לנסח אותו בצורה שתפעיל חמלה, או בצורה שתפעיל קצת פחות כעס, קצת פחות כעס, קצת פחות כעס? האם אני יכולה לנסח את המחשבה הזו בצורה שתשרת את המטרה שלי? להיות בן אדם יותר אוהב, להיות בן אדם יותר נוכח, להיות בן אדם יותר חומל, יותר מחובר. אוקיי, אז זה הרעיון. זה גם כן סוג של חילוף. אבל חילוף מסוג אחר. והבודה נותן דימוי מאוד מאוד אפקטיבי בעיניי למקום הזה שבו אנחנו לא משרתים את הכוונה של עצמנו. אז הוא מדבר על נער או נערה, ככה צעירים, בשיא העלומים, שרוצים לצאת לאיזשהו נשף מאוד מאוד חגיגי, והם רוצים ככה להיראות יפה ולהתגנדר, ובמקום לעטות רדיד משי יפה, הם עוטים על עצמם גופה של כלב. או של חתול, ככה על הכתפיים, ולא מבינים למה הם הולכים במסיבה, ואף אחד לא מחמיא להם, או כל כך שמח לראות אותם. אוקיי, אז זה מה שנקרא לא לשרת את הכוונה של עצמי. אוקיי, אז תזכרו את החתול המת הזה על, על הכתפה, את השועל, או את הנחש, או את מה שעושה לכם את זה, כדי לזכור את המקום שהוא אפילו לפעמים כמעט תמים. אוקיי, בגלל זה זה כל כך לא מובן מאליו, להזכיר לעצמי, רגע, אני נשאבת פה למשהו, שאולי הוא דפוס, אולי הוא הרגל, ההסבר הפסיכולוגי פחות מעניין אותנו כשאנחנו במסורת הזו. יש לנו הסברים הכי טובים בעולם למה אנחנו נשאבים לדפוסי מחשבה לא מיטיבים. יש לנו באמת הסברים טובים לזה, אבל אנחנו פחות עוסקים בהסברים לזה, אנחנו עוסקים בדרך לצאת מזה. אוקיי, אז התזכורת הזאת, רגע, אני שמה פה במקום צעיף משי, צעיף פרוות חתול מת. אוקיי, אז רק לשים לב לזה ולנסות לבחור בחירה שתשרת את האינטרסים שלי, יותר טוב.
בוא נפתוח יותר אופציות.
לגמרי. וזה לחלוטין הפתיחת עוד אופציות האלה, וזה גם, זה כמו שאמרנו קודם, זה לא שזה בהכרח יגרום לי להפסיק לחשוב את המחשבה, להפסיק להרגיש את הרגש, זה פשוט יוריד את מידת ההזדהות. ומכאן נפתח מרחב תמרון, שככל שאנחנו עובדים עליו, עובדים עליו, עובדים עליו, מתרגלים אותו יותר ויותר ויותר, הוא הופך להיות יותר מרווח. והאפשרויות בחירה שלנו מתרחבות. אוקיי, אז נעשה את האסטרטגיה השלישית, ועל השתיים האחרות נדבר בפעם הבאה. אז האסטרטגיה השלישית מדברת על מצב שבו השתיים הראשונות לא עבדו, כמו שאמרנו, פלן סי. לא הצלחתי לקחת את האנרגיה החזקה ולהחליף אותה במשהו אחר. לא הצלחתי באמצעות ההיגיון הפנימי לשכנע את עצמי, רגע, 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 זה לא מקדם אותי, זה לא מה שאני רוצה, זה לא משרת אותי. האסטרטגיה השלישית מדברת על המצב שבו, אוקיי, לא הצלחתי כרגע לעשות עם המחשבה הזאת כלום. אני לפחות מנסה לא לתדלק אותה בעוד תגובה של השתוקקות או דחייה. אני נותנת לה להיות פה, ואני פה. אוקיי? אנחנו לא מפריעות אחת לשנייה, ואנחנו לא מתקשרות אחת עם השנייה. אוקיי? זה קצת כמו, הבודה נותן דוגמה של אדם שהולך ברחוב, והוא רואה מישהו שהוא לא כל כך אוהב, אז הוא ממשיך ללכת. הוא לא רב איתו, הוא לא מנסה להיות נורא נחמד אליו, הוא פשוט ממשיך ללכת. לי מאוד עוזר להרגיש את התחושה הזו דרך מחשבה על חתולים. אולי בגלל שיש לי חתולים. לכל מי שיש פה יותר מחתול אחד, בדרך כלל הם לא אוהבים אחד את השני, או אם אי פעם ראיתם. אז כשחתול, כשעובר ליד חתול, חתול שהוא לא אוהב, זה נראה בערך ככה. סע. אני לא מגיב אליך, כאילו לא ראיתי אותך, הכי ראיתי אותך, תעבור. אוקיי, אז משהו כזה. זה לא שאנחנו פתאום נורא מאושרים מהמחשבה, זה לא שאנחנו, אנחנו פשוט אומרים, בסדר, את פה, אני פה, בואו נשמור על המרחב הזה, אוקיי? מתוך ההבנה שאם אנחנו מגיבים בלא, תלכי, אני לא רוצה לחשוב על זה, זה רק מעצים אותה. אם זה מחשבה חיובית של השתוקקות, ככל שאנחנו רק עוד יותר משתוקקים לחשוב, או גם איתה רבים, כן, כל תגובה חזיתית רק מעצימה את המחשבה. לכן שתי האסטרטגיות הקודמות שניתנו לנו הן לא תגובות חזיתיות, אלא הן תגובות מתוחכמות. אנחנו לוקחים איזשהו מאפיין של המחשבה ומנסים להפוך אותו. מנסים לגשת למחשבה מכיוון אחר, או פשוט נותנים לה להיות. מניחים אותה כאן על המדף, אני בשלי, ובהדרגה היא תאבד מהכוח שלה. בהכרח, כן, המחשבות מסגשגות ומקבלות את הכוח שלהן רק מתוך התגובה שלנו אל המחשבות. אם אני מזהה שזו מחשבה לא מיטיבה, ואני מנסה, כמיטב יכולתי לא להגיב, בהכרח המחשבה כמו איזה גלגל שמתפנצ'ר. כן, מידת ההזדהות שלי תרד. אז נסיים עם זה להיום. בפעם הבאה נעשה את שתי האסטרטגיות הבאות ונתקדם בטקסט. כן. כן, כן, לגמרי. עוד שאלות?
אבל מדובר בעיקר על כעס, כאילו אם זה עצב או לא יודע, יש כל מיני...
נכון, זו שאלה טובה. הדוגמה שתמיד נותנים זה כעס, כי כעס זה הרגש הכי חזק. לא אצל כולנו, כן, אצל חלקנו עצב הוא יותר דומיננטי, אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, ההישאבות לאיזשהו רגש לא מיטיב עובדת בדיוק באותה צורה. בין אם זה אצל חלקנו קנאה, אצל חלקנו ביקורת ושיפוט, אצל חלקנו עצב, אצל חלקנו כעס, אז שיטת ההתמודדות היא בדיוק אותה שיטה. אוקיי? זה לחלוטין אותו דבר, פשוט כל אחד מאיתנו עם הנטיות הפנימיות השונות שלו. אוקיי? יופי. אז תודה רבה על ההקשבה. תרגול נעים, סוף שבוע טוב, כיף לחזור.